עסקנו בשבוע שעבר באחת המידות החשובות של אבותינו, של אברהם, יצחק ויעקב, של האימהות שלנו. עסקנו במידת התמימות. אנחנו רואים שהמשנה במסכת אבות מייחסת לאברהם אבינו, וכנראה גם לשרה, בדרך כלל זה הולך ביחד, עוד מידה חשובה מאוד, והיא מידת העין הטובה. אנחנו רואים את זה מאוד בפרשת השבוע שלנו, שנקרא בעזרת השם בשבת פרשת וירא, פרשה שעוד ממשיכה לעסוק בדמויות של אברהם ושרה. אברהם ושרה מקבלים שלושה אנשים, הם לא יודעים מי הם האנשים האלו, כל מי שבא ישר מארחים אותו בשמחה וברוחב לב. אנחנו רואים כמה אברהם מתפלל אפילו על סדום, לנסות להציל אותם. והמשנה אומרת במסכת אבות, שמי שרוצה להיות תלמיד של אברהם אבינו, צריך לדבוק במידה החשובה הזאת, שנקראת עין טובה. ובאמת, המידה הזאת, כמובן ההפך מעין רעה, היא מידה שמביאה המון חיים, המון ברכה לעולם. הגמרא אומרת, המסכת בבא מציעא, שהצרות הגדולות, חס ושלום, המוות הגדול, הוא הרבה הרבה בגלל עין רעה שיש לבריות אחד על השני. אנחנו רואים שמידת העין הטובה היא מידה אופיינית לאבות, גם אברהם, יצחק ויעקב, וגם יוסף, בסוף ספר בראשית, רואים שיש לו המון המון עין טובה על האחים ובכלל. אז ננסה קצת לעסוק במידה הזאת שנקראת עין טובה. כמובן שאם יש שאלות והערות מכל מה שאתם רוצות, ברצון, בשמחה, זאת לא הרצאה, אני לא מרצה, ואם יש למישהי משהו לומר ולשתף, או להעיר ברצון רב. בכלל, אם יש לכם נושאים שאתם רוצים שנעסוק בהם בענייני מידות, אז כל יוזמה תתקבל בברכה גדולה. כשאנחנו מדברים על עין טובה, לפעמים נדמה שעין טובה זה קצת הונאה עצמית, אתה קצת מרמה את עצמך. כאילו להגיד, להסתכל בעין טובה זה בעצם קצת לטייח. להגיד, אני מסתיר את הבעיות, לא, כאילו לא רואה, ומחליט להסתכל על הכל בעין טובה. ולפעמים יש תחושה שאולי זה לא מספיק אמיתי, ישר, להסתכל בעין טובה. אולי זה לא האמת, להסתכל בעין טובה. לכן צריכים להעמיק קצת בנושא הזה של עין הטובה, מה הכוונה עין טובה, כדי שנוכל באמת לצעוד בצורה יותר שלמה ושמחה בעקבות אבותינו ואמותינו, שזאת הייתה מידה מאוד מאוד חשובה בעיקרה שלהם, כמו שנקרא על רבקה בעזרת השם שבוע הבא, על העין הטובה של רבקה ועוד. סוף בריאת העולם, אחרי שהקדוש ברוך הוא מסיים לברוא את כל היצורים שהוא ברא, אז מופיע ממש בסוף הפרק הראשון של בראשית, זה לא היה כל כך מזמן, אז אנחנו יותר זוכרים, אז כתוב, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, בערב ובבוקר יום השישי. אז רגע לפני שנכנסה שבת, ממש רגע לפני כניסת שבת, מה עשה הקדוש ברוך הוא? ויר, הפעיל את הראייה. הקדוש ברוך הוא הסתכל על כל מה שהוא עשה, והנה טוב מאוד. זה מוזר קצת הפסוק הזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא מסתכל על מה שהוא ברא, ונותן לעצמו ציון. טוב מאוד. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לעצמו ציון? הוא מסתכל, אומר, טוב מאוד, מה חשבת שלא יתרב מאוד? הרי אתה בראת את העולם. אז הסתכל, ראיתי את כל אשר עשה, אני מבסוט מעצמי, וואלה, באמת, מגיע לי ציון טוב על מה שעשיתי. זה קצת פסוק מוזר. הרי אתה עשית את העולם, אתה יודע מה בראת, מי, מה זה שהשם נותן ציון לעצמו. ואז הוא יכול לקבל שבת. ואז וירווק יום השישי, ויחולו השמיים וארץ, הקדוש ברוך הוא מבחינתו, הכל טוב, ויחל עם היום השביעי, וישבות ביום השביעי, הכל בסדר, הגיע השבת. אנחנו רואים פה את הפעם הראשונה שמופיע פה ראייה כזאת חד משמעית, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וזה מופיע בכניסת שבת. באמת אנחנו רואים שלפי הגמרא, הרגעים של כניסת השבת הם רגעים שהעניין שלהם זה עין טובה. הגמרא אומרת שבמשך השבוע לפעמים אדם מאבד משהו מהעין שלו, מכושר הראייה. אדם לא רואה נכון את הדברים. וכשהוא עושה קידוש ומסתכל על היין, וכתבו האחרונים גם על הנרות שבת, זה מחזיר את הראייה, את העין הנכונה, את העין הטובה. כמו הקדוש ברוך הוא, שברגעי כניסת שבת, עכשיו העין הטובה חוזרת. המהר"ל מפראג מחבר באמת, מעריך, בין הברכה של שבת, שכתוב ויברך אלוהים את יום השביעי, לבין העין הטובה. זאת אומרת שהעין הטובה, שהיא קשורה לברכה, הברכה של הקידוש, הברכה של הנרות, ברכת השבת, תלויה מאוד מאוד בעין הטובה. במקום שיש עין טובה, יש ברכה. וזה גמרא גם מפורשת, שלמי נותנים כוס של ברכה? למי שיש לו עין טובה. טוב העין הוא יבורך. זה פסוק בספר משלי, טוב עין הוא יבורך. תורשים חז"ל, טוב עין הוא יברך. מי שיש לו עין טובה, יברך. רוצים קצת להבין יותר לעומק את זה. מה זה הדבר הזה שביום שישי, לפני שבת, מתחזקת מידת העין הטובה, זה קשור לברכה? מה זה שהקדוש ברוך הוא נותן לעצמו ציונים, ויאר אלוהים את כל אשר עשה? מה, באמת, טוב מאוד מה שעשיתי. אנחנו, אומר המהר"ל מפראג ועוד, צריכים להבין שמה זאת עין טובה. אז אני אתן דוגמה מעולמות נוספים, ולאז לאט לאט נתקרב לנושא שלנו, עין טובה. אם למשל, ילכו שני אנשים ליד שדה של חיטה, תזכרו, בקיץ היה שדה כיפה כזה של חיטה, הלכו לטייל בשדה, ואחד אומר לשני, תראה איזה שדה יפה של חיטה, איזה שדה חיטה יפה מאוד. ואומר לשני, לא נכון, אתה משקר. זה לא שדה של חיטה. אני רואה פה, יש פה כמה קוצים בפנים. לא, תראה, זה נכון שיש פה קוצים, אבל זה שדה חיטה. זאת אומרת, העובדה שיש קוצים היא נכון, לא מתווכח, אבל ההגדרה הכוללת של מה שיש כאן, זה שדה חיטה. זאת אומרת, שכשאנחנו נותנים הגדרות, אנחנו נותנים הגדרה לפי המכלול. זה לא סותר את העובדה שיש פרטים, אבל הגדרות לא נותנים לפי פרטים. הגדרות יסודיות נותנים לפי המכלול. זה נכון בחיים, כמו שאנחנו הבאנו את הדוגמה הזאת, הפשוטה מהשדה, אבל זה נכון גם בעולם המדעי. ניתן דוגמה. נגיד, אם אדם ילך לרופא, יגיד לו, כואב לי הגרון. טוב, מסתכל, כן, נכון, יש לך קצת אדום. כואב לי הרגל, נכון, יש לך פה קצת שריטה, אתה צודק, יש לך שריטה ברגל. כואב לי היד, נכון, אני רואה שיש לך פה, קיבלת קצת מכה ביד. אני חולה. לא, רופא לא נכון, אתה לא חולה, אתה בריא, ברוך השם. זה נכון שיש לך קצת אדום בגרון, וקצת פה וקצת פה, ויש כל מיני נקודות כאלה, אבל אתה בריא, ברוך השם. כי יש הבדל בין כל מיני נקודות שהן אולי לא מושלמות, לבין ההגדרה הכוללת של מצבך. ואתה בהגדרה הכוללת, בריא. אתה לא חולה, ברוך השם. זאת אומרת שיש הבדל בין נקודות שצריכות שיפור, זה עדיין לא משנה את ההגדרה. ההגדרה היא לפי המכלול. זה נכון לא רק בעולם של חול, זה נכון מאוד בעולם הקודש, בעולם ההלכה. עולם ההלכה זה עולם שעוסק המון בהגדרות. ובעולם ההגדרות ההלכתי, אנחנו מגדירים לא לפי הפרטים, אלא לפי המכלול, עד כדי כך. בואו נראה עד איכן הדברים מגיעים בעולם ההלכה. אז נצייר דוגמה שהיא באמת קצת מטלטלת, היא נכונה לפי ההלכה, אבל היא קצת מטלטלת. אז תחזיקו חזק, לא להיבהל, זה לא בשביל חס ושלום לגרום לכם משהו שלילי. אז בואו נדמיין לעצמנו שיש קערה עם בשר תחון. בשר תחון דק דק דק, בשר תחון. ואדם, יש פה קערה, ופתאום מישהו אומר לך, אתה יודע, בתוך הקערה הזו את הבשר התחון, בטעות ערבבו 60% בשר תחון כשר, ו-40% בשר תחון של חזיר. ואי אפשר עכשיו לראות איפה זה. זה הכל התערבב, זה תחון תחון דק דק, אי אפשר לדעת מה זה חזיר ומה זה כשר. וזה מעורבב. ותדע לך, פה זה 60% כשר, 40% חזיר. האם מותר לאכול את כל הקערה? את הכל. האם מותר לפי ההלכה לאכול את כל הקערה? לפי ההלכה מותר. כיוון שהרוב הוא כשר, אז ההגדרה של כל הקערה עכשיו, זה הקערה, כיוון שהכל התערבב, אני מגדיר את התערובת הזאת כתערובת כשרה. מותר לאכול את כולה. אבל יש בפנים 40% חזיר. אתה לא חייב לאכול, אבל מותר לך לאכול. למה? כי גם בעולם ההלכה, הגדרות הן לפי המכלול. וכיוון שהמכלול הוא כשר, זאת ההגדרה, וזה מותר. כי העולם ההלכה נותן הגדרות כלליות. זה מותר, כי יש הגדרה. זה נקרא עין טובה. מה זאת עין טובה? וירא אלוהים את כל אשר עשה. הקדוש ברוך הוא לא בא לתת לעצמו ציון, אלא בא להדריך אותנו, הדרכה לדורות, מה זה נקרא לראות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו דוגמה עכשיו, מדריך אותנו לדורות עולם. הוא ברא המון דברים. הוא יודע שיש בעולם גם דברים לא מושלמים. לא כי הוא לא מושלם, אלא כי זה דרכו של עולם. שבתוך כל מציאות יש גם דברים חסרים. אבל הוא מדריך אותנו, וירא אלוהים את כל אשר עשה, תסתכל במכלול, ותסתכל, ואם תסתכל במכלול, אתה תראה טוב מאוד. זאת אומרת שעין טובה, זו ההבנה עמוקה, שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו איך להגדיר דברים. מגדירים לפי מכלול, לא לפי פרטים. גם אם פרטים נכונים, והם צריכים תיקון. לגבי הבשר התחון, יש פה שאלה של דבורה? כן. אז מה השאלה? כן, זאת ההלכה. אפשר לאכול את הבשר הזה התחון. אתם לא חייבות, אבל מותר. למה? כי לפי ההלכה, וככה הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו כאן, המכלול מגדיר. ויאר אלוהים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. זה נקרא שבת. יש פה שאלה שאני לא יודע, היא כתובה באנגלית, ונראה לי שאני לא יכול לקרוא אותה. לא, לא צריך להיות בטל ב-60, כי זה נקרא יבש ביבש. כיוון שזה דבר יבש, הכל זה חתיכות בשר, בטל ברוב. אם זה היה רוטב, אז אתם צודקים, היה צריך 60. אבל כיוון שאין רוטב, אמרתי רק בשר בלי רוטב, אז מספיק בטול ברוב, לפי ההלכה, ומספיק ביטול ברוב ב-60. ברוב, לא צריך 60. מספיק ביטול ברוב. אפילו 51% מספיק. 60 זה כשיש רוטב. אבל אם אין רוטב, אז זה ביטול ברוב. יוצא אך ורק בשגגה. לא, מותר. להרבב אסור, אני מסכים שאסור להרבב. אבל אם כבר התערבב, אני מסכים שאסור להרבב לכתחילה. זה נכון. אבל אם כבר התערבב, התערובת מותרת. זה הלכה, שולחן ערוך, יורה דעה. אני מחדד את זה כי יש המון נושאים בהלכה, אנחנו משתמשים ברוב. המון. אנחנו בפסיקת ההלכה משתמשים המון המון ברוב. כאשר נוצרת מציאות לפנינו, אנחנו הכרעים לפי רוב. מה זה הכרעה לפי רוב? זה אמירה שזאת ההגדרה. נכון שהיינו מעדיפים שהכל יהיה מושלם. אנחנו לא ניצור בכוונה מציאות חסרה. אבל כאשר המציאות מורכבת, והיא לפנינו מורכבת, אנחנו קודם כל נותנים ההגדרה. לפני ההגדרה, הרוב. מה המכלול? הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו, מה זאת עין טובה? עין טובה זאת החלטה שהיחס שלך אל העולם, אל בני אדם, הוא לא לפי הפרטים. הפרטים חשובים, צריך לתקן אותם אם הם בעייתיים, אבל הם לא משנים את ההגדרה. ההגדרה היא לפי המכלול. אתה רואה מולך בן אדם, ויש לו חסרונות. נכון? בהחלט יש לו חסרונות. לכל אדם יש חסרונות. מי הוא הבן אדם? מה ההגדרה שלו? מה ההגדרה שלו? תראה לפי המכלול. האם רוב מה שהוא עושה בחיים זה רע? לא. רוב מה שהוא עושה זה טוב. יש לו כמה חסרונות, זה נכון. אבל הרוב מה שהוא עושה הוא טוב. אז האדם הזה הוא אדם טוב. הרוב, אלא הוא אדם טוב, זה הגדרה שצריך תיקון, זה נקרא עין טובה. עין טובה זה שההגדרה לא מתבלבלת. לא בגלל שיש פרטים שטעונים תיקון, אני משנה את המעמד שלי, את העמדה הבסיסית שלי ביחס לבן אדם. יש פה, מגיע לאברהם אבינו, בן אדם, שהוא עושה עבירות. אומר אברהם, נכון, הוא עושה עבירות, אני מסכים. אבל מה רוב מה שהוא עושה? רוב היום עושה עבירות? מה פתאום? רוב היום הוא סתם, הוא עובד בשדה, הוא, אני יודע מה, הוא קונה, אוכל, שותה, הוא עושה דברים סתם. מיעוט מהחיים שלו, קטן, הוא עושה עבירות. בשביל להגדיר אותו כרשע, אני צריך שהוא יעשה, שזה רוב מה שהוא עושה. זה לא פשוט, זה רק מקרים קיצוניים. לכן, רוב בני האדם, לרוב, אנחנו לא מגדירים אותם רשעים. לרוב אצלו טוב, מה, אתה משהו רשע. תראה רוב מה שהוא עושה, הרוב הוא טוב. תסתכל ככה גם על העולם. הדברים האלו מעריך בהם הרמב״ם. הרמב״ם בספרו מורה נבוכים. בחלק ג' פרק י' ב'. אומר הרמב״ם, אני מתווכח ויכוח מאוד מאוד חריף עם הפילוסופים הגויים. על מה מתווכח הרמב״ם עם הפילוסופים? הפילוסופים אמרו, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה קורה פה. אמרו, הקדוש ברוך הוא אין לו מושג מה קורה בעולם. למה, אומר הרמב״ם, למה אתם אומרים ככה? שהקדוש ברוך הוא אין לו מושג מה קורה? כי אמרו, זה לא יכול להיות. יש בעולם הזה כל כך הרבה דברים רעים. יש פה רק שאלה של שירה. אין מעשים שיש להם משקל יותר גדול. טוב, אז צריך להיות כזה משקל, זה דברים מאוד דרמטיים. שמעשה כזה, שלהגדיר אותו כרשע, זה לא כך פשוט. ולכן בדרך כלל אנחנו נזהרים. לא כל כך מהר אני משנה הגדרה על בן אדם. כל כך מהר. כי נכון שהוא עשה מעשה אולי לא טוב, יש לי ביקורת על זה. ותראה כמה מעשים טובים הוא עשה. איך מגדירים? צריך זהירות. זאת אומרת, שאם הוא גנב, אז הוא צריך לשלם על הגניבה, שואלת הדס. זה נכון. אבל זה עדיין לא מגדיר אותו, האישיות שלו, כמכלול, לא? זה אומר שהוא גנב, זאת אומרת שהוא עשה גניבה, והוא צריך לתקן את הגניבה. האם עכשיו זה מגדיר את האישיות שלו? הוא גם, לא? לא כל כך מהר. לא כל כך מהר אדם שגנב פעם אחת מוגדר כבר כאדם שהוא גנב, כתואר, כהגדרה. לא כל כך מהר. יכול להיות שאדם עשה עבירה, זה עדיין לא אומר שהוא כזה. אם למשל נגיד יש אדם שפעם אחת לא התפלל, אז מה נגיד שהאדם הזה, הוא לא מתפלל. זה לא נכון. פעם אחת הוא לא התפלל. זה דבר מאוד מאוד חשוב.
אז אולי, קדימה, לפני שנגיע לרמב"ם. ההבדל בהגדרה בין אדם רע לאדם שעושה משהו רע.
נכון. זה מאוד חשוב בחיים. אז אולי לפני שנגיע לרמב"ם במורה נבוכים, אני אתן עוד דוגמה, כי אני חושב שהיא תעזור לנו עוד קצת להקל. אני חושב שצריך קצת להקל את זה, את הדברים, אז אני אתן עוד דוגמה בשביל להקל בעין. דוגמה מהחיים, בסדר? אז בואו נדגים לעצמנו שיש שתי נשים שעובדות ביחד באותו מקום עבודה. הן עובדות ביחד. ויש להם תורנות ניקיון. פעם אחת היא מנקה את המשרד, פעם אחת היא מנקה את המשרד. בסדר גמור. ואחת מהן נקטה יפה, עבדה, שעתיים נקטה את המשרד, מגיעה החברה, פותחת את הדלת, אומרת, מה? בכלל לא נקי פה. זה לא נקי פה, זה מתונף פה, זה לא ניקו פה. מה קורה לאישה השנייה שנקטה? נפגעת מאוד. היא נעלבת. זאת אומרת, אני עבדתי פה שעתיים. אומרת, למה את אומרת ככה? כי תסתכלי שם, מתחת לספה, לקורסה שם, תסתכלי שם, אני שווק. זה נכון, את צודקת, באמת שכחתי לנקות שם. אבל את לא יכולה להגיד שהחדר לא נקי, שלא ניקו פה, שזה פה מלוכלך, זה לא נכון. המקום נקי. יש פה פינה שצריך לנקות אותה. אבל כשאת אומרת אמירה כוללת כזאת, לא נקי פה, מלוכלך פה, זה מאוד פוגע. כי ההגדרה היא הגדרה סכמטית, לא נכון? זה עין רעה, זה נקרא עין רעה. עין רעה זה בגלל שמצאת לכלוך במקום אחד, זאת אומרת, לא נקי פה. הכל פה מתונף, הכל פה מלוכלך. סליחה? זה עין רעה. את לוקחת נושא, נקודה, ויופרת ממנה הגדרה כוללת. לא ככה? תסתכלי על המכלול. מה הרוב? רוב הרצפות נקיות. אז במחילה מכבוד, איך תגידי? אני רואה שהחדר נקי. יפה מאוד. יש לי הערה. פה, בפינה הזאת, אני חושבת שצריך לנקות יותר טוב. יפה מאוד. בדרך כלל, זה מתקבל אחרת לגמרי. זה נותן רצון לתקן. ואברהם אבינו היה כזה. הוא היה בא אל אנשים ורואה את החסרונות שלהם. הוא היה בא לכל אחד ואומר, תקשיב, אתה בחור טוב. אני רואה שאתה עושה את זה ואת זה ואת זה, אתה אני רואה אתה טוב, תקשיב. דווקא בגלל שאתה, אני רואה את המכלול שלך, יש פה נושא שצריך לשפר בו. אנשים היו מקשיבים לאברהם אבינו, ולשרה אמנו. אנשים היו באים אחריהם. וואלה, נכון, פתחת לי, הערת לי, נכון, צודק, לא שמתי לב. ואנשים היו רוצים לחזור בתשובה. הם מוכנים לשמוע מהם. ואברהם אבינו ככה היה מסתכל על עולמו של הקדוש ברוך הוא, וככה מסתכל על בני האדם, כי ככה הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם שלו. הוא מדריך אותנו, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הביטוי הוא כל, כל אשר עשה, ויחולו, ויחל, המכלול. אולי זה מחבר אותנו קצת למושג קלה. נניח לרמב״ם נגיע אליו בהמשך, למושג קלה. הביטוי כל, ויאר אלוהים את כל אשר עשה, ויחולו, ויחל, כל מיני ביטויים של קלה. שבת נקראת קלה. למה שבת נקראת קלה? כי מה זאת קלה? קלה זה מישהי שהחליטה להתחתן עם החתן. למה החלטתי להתחתן איתו? הרי אם את קלה, את יודע טוב מאוד שיש לו כמה חסרונות. הוא אולי החתן לא רואה את החסרונות שלך, אבל את בטוח כבר יודעת את החסרונות שלו. בטוח. אלא מה? את מסתכלת עליו, על המכלול של האיש הזה, ואת אומרת, האיש הזה, אני רוצה אותו. אני יודעת, יש לו כמה נקודות צריכות שיפור. אבל אני בוחרת במכלול האישיות שלו. וקלה זאת החלטה מתמדת כל החיים. זה לא החלטה חד פעמית, זו החלטה בלתי פוסקת. להיות קלה, זאת אומרת כל הזמן להגיד, זאת ההגדרה הכוללת. אחרי ההגדרה הכוללת, יש פרטים שאני רוצה לשפר. אצלי ואצלו. זאת להיות קלה. כי אם באמצע החתונה, או רגע לפני החופה, תבוא איזה דודה של החתן, ותגיד לקלה גברת, את בטוחה שאת רוצה להתחתן איתו? תקשיבי, יש לו כמה בעיות לבחור הזה. יש לו את הבעיה הזאת והזאת והזאת והזאת. את יודעת? אומרת הקלה, נכון, נכון, יש לו כמה דברים, אבל המכלול של האישיות שלו, זה האדם שאני בוחרת להיות איתו. זאת ההגדרה, זה עין טובה. בלי לעין טובה אפשר להתחתן. זה נקרא להיות קלה. וקלה זה כל החיים. שבת זה קלה, שבת זה החלטה כל שבוע מחדש. להסתכל על העולם, להסתכל עליי, להסתכל על האנשים שסביבי, להסתכל מסביב ולהגיד, המכלול, מה ההגדרה הכוללת? טוב. לפעמים באמצע השבוע אנחנו שוכחים להיות קלה. לשוכחים את הויכול, שוכחים את למה. כי כל השבוע אנחנו עוסקים במלאכה. מה זה מלאכה? מלאכה זה למצוא את הבעיות. הרי אם אין בעיות, אז אין כל היום עובד. אז הוא כל הזמן מתמודד עם בעיות. הוא מתמודד עם חולים, מתמודד עם תקלות. כל העבודה זה בגלל שחסר משהו. אם אנשים לא היה להם בעיות בעולם, והכל היה מתוקן, אז לא היה עבודה. מה זה מלאכה? זה לתקן. זה לתקן את זה, ולתקן את זה, ואת זה צריך לשפר, ואת זה צריך... כל מה לשכלל. אז אדם שהוא כל הזמן עסוק במלאכה, וטוב שהוא עסוק במלאכה, הוא מתרגל כל השבוע לשים לב למה שאין. כי את זה צריך לעבוד. מה שיש, אז לא צריך לעשות מלאכה. מתוקן. כל המלאכות הן עוסקות במה שאין. יש הדס שואלת לעניין משפט. אם לשופטים את המשפט יין טובה, לא תהיה פגיעה בצדק, אני חושב שלא, להפך. אומר הרמב״ם, מה זה שופט? שופט, התפקיד שלו לעזור להשם לעשות תשובה. התפקיד של השופט זה גם לעשות צדק, אבל חלק מהצדק, אומר הרמב״ם של השופט, זה לעזור לנידון לעשות תשובה. איך הוא יעשה תשובה? אם שמת עליו איקס, איך אתה עכשיו תגיד לו, בוא, אני אדריך אותך לעשות תשובה? אומר הרמב״ם, הדיין, השופט, הוא רופא נפשות. הרי מי מגיע לבית משפט? אנשים שצריכים גם עזרה בהתנהגות שלהם. אז אתה רואה, הבן אדם הזה רימה, גנב, לא משנה מה. טוב, אתה חייב לשלם. עדיין לא טיפלת בבעיה, אומר הרמב״ם. אתה צריך להחזיר אותו בתשובה ולרפא את הנפש שלו, זה התפקיד העיקרי שלך כדיין. איך תעשה את זה אם אתה שמת עליו איקס, טוב, הוא הבן אדם הזה גרוע. אגב, זה כמו מערכת חינוכית. אפשר לשבת בישיבת מורים, מורות, או... טוב, התלמיד הזה ככה, זה ככה. סליחה, איך אתה מגדיר הגדרה על בן אדם? אתה חושב שככה אתה תוכל להחזיר אותו בתשובה, לעזור לו לתקן? שמת עליו מדבקה. הוא, יש לו נקודה שצריכה אישית, בוא נחשוב עכשיו איך עוזרים לו. ותגיד לו את זה גם. תגיד לו, אתה כזה... ויש פה איזה דבר שצריך לשפר אותו. עין טובה זה לא לטייח את הבעיות. עין טובה זה להגדיר הגדרה כוללת, ודווקא מתוך ההגדרה הכוללת לבוא אל הנקודות הבעייתיות. הנקודות אז מדויקות יותר, אמירה היא לא סכמטית, היא מדויקת. אפשר להקשיב כשזה מדויק, הלב נפתח, אפשר להתמודד בצורה הרבה יותר רצינית. כשאתה אומר אמירה סכמטית לא, אז זה לא, א' זה יוצר התנגדות. כי אדם יד מתקומם, למה אתה אומר עליי ככה? וגם מאוד קשה לדייק בתיקון, כשההגדרה כוללת, ואז יש נקודה, או, בוא נתמודד עם הדבר הזה. נכון, הרצפה, הרצפות האלו צריך לנקות יותר טוב, צודק. קלה, שבת. שבת זה זמן של ויחולו, זמן של עין טובה. זה נקרא ברכה. לברך זה לא עומד הכל מושלם. אין מושלם. אבל ההגדרה, להיזכר בהגדרות הכוללויות, ביחס זה כל מיני דברים. אמר לי, האמת, פעם תמיד חכם, תמיד חכם גדול, אמר לי פעם, שהגיע אליו איזה אבא להתייעץ. יש פה שאלה של שירה. האם יש זמן שלא נכון להיות בעין טובה? כן, כשיש רשעים גדולים. טוב, אם יש רשעים גדולים, שם ישמור, לא, זה מחבל, אני יודע מה, אנשים שרוצים כל הזמן לעשות לנו רע לעם ישראל, טוב? אבל רוב הבני האדם הרגילים, תהיה מעין טובה, אם אתה תלכי ברחוב, ויבוא, תראי גוי, חס ושלום, מאבד את ההכרה, נופל לידך, את תגישי עזרה, למה? כי הוא בן אדם טוב, אנחנו לא יודע אם אני מסכימה עם כל מה שהוא עושה, אבל הוא לא רשע, אבל אם יהיה חס ושלום מחבל, שימות, לא להגיש לו עזרה ולא כלום, שימות. מגיע לו שיקבל התקף לב, לא לטפל לא בהדסה ולא בשום מקום. שימות, מגיע לו. זה מקרים קיצוניים, זה אנשים מחבלים, רשעים גדולים. אמר לי פעם, תמיד חכם, שהגיע אליו איזה אבא. התחיל להגיד לו את כל הקשיים שיש לו עם הבן שלו. אמר לו, הבן שלי הוא כזה וכזה וכזה וכזה. התחיל להגיד מלא דברים רעים על הבן שלו. האבא. כמה הבן שלו הוא כזה, מלא דברים, ואיך אני אחנך אותו, אני לא מצליח לחנך אותו, כי הוא כזה וכזה, מלא רשימות שליליות על הבן שלו. אמר לי, אותו תומד חם גדול. אמרתי לו, תקשיב, אתה אבא שלו? אני פה כתב לך פסק הלכה, אתה פטור ממצוות חינוך. שוחרר, תרגע, פותר אותך. פסק עליך, אתה פטור, למה? אתה לא יכול לחנך כך, אין לך סיכון. אני פטור, הוא שוחרר אותך, עזוב אותו. שחרר, הוא לא הבן שלך, תרגע, אתה לא צריך, הכל בסדר, תזרום. אתה לא יכול לעשות כלום ככה. יש לך רשימת זה, זה הבן שלך, זהו, רק זה כל מה שיש לך להגיד עליו? איך אתה חושב תחנך אותו? למה תחנך אותו? אומר הרמב״ם שזה לא רק ויכוח בתחום החינוכי מוסרי, זה בסוף מגיע לשאלות אמונה. זה בסוף מגיע, אברהם אבינו היה ראש המאמינים. אברהם אבינו ביסס את כל עולם האמונה. אומר הרמב״ם, תדעו לכם, שאלת העין הטובה היא מגיעה בסוף ליסודות הכי גדולים של האמונה שלנו. אומר הרמב״ם, אני מתווכח עם פילוסופים. מה אומרים לי הפילוסופים? מה שגם אמרו לאברהם אבינו בשעתו, שאלוקים לא יודע מה קורה כאן. הוא לא רואה, הוא לא משגיח, הוא לא רואה מה קורה כאן. הוא לא מסתכל, אין לו מושג למה, אומרים הפילוסופים. הרי העולם מלא דברים רעים. מסתכל כמה דברים רעים יש בעולם. אז לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רואה את כל הדברים הרעים האלו, ולא עושה כלום. זה עושה אותו מה רשע, כאילו הוא רואה ושותק. סימן שהקדוש ברוך הוא לא רואה. אין לו מושג מה קורה בעולם, לא רואה כלום, עדיף להגיד שהוא לא רואה מאשר להגיד שהוא רואה ולא מתערב. אומר הרמב״ם, כך הוא אומר להם, מורה נבוכים חלק ג' פרק י' ב', אתם, יש לכם עין רעה, אתם כפויי טובה. זה מה שיש לכם להגיד על העולם? שהוא מלא מלא רע? אני אעבור איתכם על העולם, ואני אראה לכם שהרוב הגדול 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 הוא טוב. הרמב״ם היה איש מדע. אלא מה? יש לכם מידות רעות, כך אומר להם, יש לכם עין רעה, ויש לכם אפילו תרבות כזאת, הרמב״ם אומר, שאם אתה יודע להגיד שהעולם רע, סימן שאתה יותר אינטלקטואל. הרמב״ם אומר שיש מין תחרות כזאת, מי כותב שירים יותר עצובים על העולם, מי כותב שהעולם יותר שחור, הוא נחשב יותר חכם. אומר רמב״ם, אתם לא מסתכלים ביושר על המציאות. תראו כמה חסד יש פה בעולם. נכון, יש פה בעיות. כמה בעיות אלוקים אחראי? אתם יודעים כמה בעיות שהן לא קשורות בכלל לקדוש ברוך הוא? בעיות שאנחנו מייצרים אותן? המון דברים שאנחנו מייצרים. ויש דברים שהם מובנים, זה לא רע. זה מובנה במציאות. מה לעשות? צמח, מתישהו, הוא נובל. למה הוא נובל? בסדר, כי ככה זה בעץ מסוים, חתול בגיל, לא יודע, 20 מת, זה לא רע, זה הטבע. לא כל דבר הוא רע. זה דברים שזה חלק מהטבע. צינור אחרי כמה שנים, הוא נשחק, אז זה נשבר. ומנוע אחרי 30 שנה, משהו מתקלקל, למה? כי זה דרכו של החומר. הוא מביא שם כל מיני דברים. מה אומר הרמב״ם? איך אתם מעיזים, כך אומר להם, איך אתם איזה חוצפה, מה אתם חצופים? איך אתם מעיזים לדבר ככה לקדוש ברוך הוא? כי הוא לא רואה מה קורה כאן. להפך. בגלל שיש לכם עין רעה על העולם, אז אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא לא רואה, מסירים את השגחת השם. זה הכל מתחיל מהעין הרעה שלכם. אם הייתם מסתכלים בעין טובה על העולם, אז הייתם רואים, הקדוש ברוך הוא רואה טוב מאוד מה שיש כאן. ובסוף מביא לכל שאלת ההשגחה. אם אדם מסתכל בעין טובה, הוא מאמין בהשגחת השם. בליל שבת, כשאנחנו אומרים ויחולו, ומדברים על זה שהשם ברא את העולם, אנחנו מסתכלים על היין ועל הנרות, ומעוררים את העין הטובה. העין הטובה על מה שקורה בעולם, על אחד אל השני, על המשפחה, על החברים. רגע, בוא נזכר, מה המכלול? מה המכלול? כולך יפה רעייתי. אומום אין בך. מה זה כולך יפה רעייתי אומום אין בך? אין דבר כזה בעולם. כולך. המכלול יפה. זה לא אומר שאין חסרונו. יש. אבל עכשיו כשאני מסתכל על המכלול, זה מצוין. זה טוב מאוד המכלול. בסדר, יש כמה דברים שצריך לשפר, אני יודע, אבל רגע. תמיד לחזור על המכלול, לחזור תמיד להתחיל משם, אחר כך לדבר על הפרטים. וזה בחינת שבת. לפעמים הרוב מלאכה, זה חשוב לעשות מלאכה, לפעמים אנחנו קצת מאבדים את המשקלים. רגע, שבת לא עושים מלאכה. מה זאת אומרת לא עושה מלאכה? יש מלא בעיות. איך אתה יושב ככה, עושה סעודת שבת, אוכל מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית. אתה יודע כמה בעיות יש בעולם? איך אתה מרשה לעצמך לשבת ככה ולאכול? זה שיהודי יושב ככה בשבת ואוכל בנחת, מה זה אומר? הוא אומר, אני מסתכל על המכלול. המכלול טוב, אפשר לעשות סעודה. אם אתה היית מסתכל בעין רעה על העולם, לא היית יכול להרשות לעצמך לחגוג ככה. מה אתה יושב ככה? אתה יודע איזה בעיות, איך אתה? לא. הרוב הגדול מכריע, הוא טוב. ולכן אני יכול לעשות סעודה ראשונה, ושנייה, וגם שלישית. ואני רוצה לומר מילה על סעודה שלישית. סעודה שלישית, כי זה ניסיון גדול בחורף, סעודה שלישית, זאת הסעודה של העין הטובה. למה? למה סעודה שלישית זו סעודה של העין הטובה? סעודה ראשונה בליל שבת אדם אוכל. למה אדם אוכל בליל שבת? כי הוא רעב. יום שישי הוא לא אכל מספיק, הוא היה טרוד. בליל שבת כולם באים רעבים. שבת, בבוקר, בצהריים, למה אדם אוכל? כי הוא רעב. זאת אומרת שהוא אוכל, ויכול להיות שיש לו עין רעה עדיין. הוא רעב. יש בעיה פה בעולם, אני רעב. העולם פה לא מוצלח, תמיד רעבים פה. אז אין ברירה, צריך לאכול. אז עדיין לא אומר שיש לך עין טובה. יכול להיות שאתה אוכל, או אתה אוכל עם עין רעה. אתה אוכל, כי אתה אומר, יש פה צרות, אין, רעבים פה. למה אתה אוכל סעודה שלישית? אתה לא רעב, נכון? זה סעודה שכולה לכבודה של המציאות, לכבוד הבריאה. אתה אוכל סעודה שלישית לכבודו של הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אשריך, בנית העולם למופת. אני לכבוד העולם הכל כך יפה, אני אוכל סעודה שכולה, סעודה תודעה בשמחה על העולם הנפלא שבנית. אני לא רעב, אין חסרונות, אז למה אתה אוכל? מהחגיגיות, מהאהבה, מהשמחה. לכן, מי שאוכל שלוש סעודות בשבת, הוא מסתכל על העולם בעין טובה. שלוש אבות, שלוש סעודות, מסתכל על העולם בעין טובה. אתה אומר, אני חוגג על העולם, עושה מסיבה לכבוד הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, איזה עולם יפה בנית? סעודה שלי זו סעודה של אנשים עין טובה. חוגגים את העולם. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, טוב מאוד. משה רבנו ייוולד בעזרת השם בפרשת שמות, ואיכשהו ייוולד, אור מגיע איתו. וכשהוא נולד, אמא שלו מסתכלת עליו, ומה היא רואה? כשהבן שלה נולד, מסתכלת עליו, ותראה אותו כי טוב הוא. נו, ממה חשבת? את מתראה לי אמא אחת שמסתכלת על התינוק שנולד ואומרת לו, הוא לא טוב. מה זה ותראה אותו כי טוב הוא? מה? כל תינוק הוא טוב לאמא שלו. היא ראתה משהו מיוחד. הילד הזה, יש לו סגולה מיוחדת. שכשמסתכלים עליו, פתאום מסתכלים על הכל טוב. משה רבנו הוא אור, מלא הבית כולו אורה. משה רבנו יש לו סגולה מיוחדת, שכשמסתכלים עליו, פתאום הכל נראה טוב, הכל נראה מצוין. משהו הוא, ישמח משה מתנת חלקות, משה הכל אצלו טוב. ולכן לפי חזל היא קראה לו טוב, או טוביה. זה השם שאימא שלו קראתה לו. אחר כך בתיה קראה לו משה, אבל אימא שלו, השם שהיא נתנה לו בברית, היה או טוב או טוביה. הילד הזה, שהוא, אני מסתכלת עליו, פתאום אני רואה הכל טוב. סובל לי את העולם בברות. מיוחד משה, יש לו עין טובה. אומרת הגמרא בנדרים, משה היה לו עין טובה. מה זה עין טובה של משה? תמיד הוא הסתכל טוב, על כל יהודי. כל אחד היה בא אליו, משה רבנו מיד רואה, איזה יהודי טוב אתה, איזה צדיק אתה. תשמע, באמת יש פה נושא שצריך לשפר, בואו נחשוב עליו. הוא היה רואה נאמן, ולכן הוא זכה לקבל את התורה. אפשר להיות בעין טובה על עצמי. מה זה אפשר? מצווה גדולה להיות בעין טובה על עצמי. רוב מה שאת עושה הוא בטוח טוב. אז גם כשאת רוצה להעביר ביקורת על עצמך, בסדר, אבל ביקורת היא נקודתית, היא מדויקת, ואז היא נושאת פרי בדרך כלל, יש מה לעשות איתה, והיא תמיד מתחילה על גבי המכלול. ברוך השם, תסתכל על המכלול. לא בשביל הגאווה, בשביל מאיפה אנחנו נמצאים. מי שיש לו עין טובה על עצמו, גם יתקן את עצמו בשמחה. מי שלא יש לו עין רע על עצמו, הוא לא יתקן את עצמו, וגם לא בשמחה. איך הוא מתקן? מה אני מתקן? אני מקרה אבוד, אני. אני מקרה אבוד. אין טובה על עצמו. אני מקרה בעין טובה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. לפעמים אני אומר לאנשים, אני מסתכל על אנשים שבאים אליי ומדברים, ויש לו מלא ביקורת, ואני מתחיל להגיד לו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ואנשים אומרים, לא, אתה סתם אומר, אני אומר לך, את הקדוש ברוך הוא מת עליך, הוא אוהב אותך. אתה יודע כמה הוא מת עליך, אתה כזה וכזה. אני אומר לו, תקשיב, כשאתה מגיע, תגיע לגן עדן בעזרת השם, תעשה לי טובה, תכניס אותי גם שם, יהיה לך שם קשרים טובים, תעשה לי טובה, תכניס אותי גם שם, טוב? תעשה לי פרוטקציה, תגיד שאנחנו חברים, מתחיל להגיד, לא, אתה צוחק. תראה איזה אדם טוב אתה, תראה כמה עושים טובים אתה עושה. תראה כמה, נכון, בואו, יש פה דבר שאנחנו צריכים להתמודד איתו, בבקשה, אני מדבר עליו. בלי זה אין לנו מה זה. עין טובה. ככה אברהם אבינו, ושרה אמנו. ככה הם הסתכלו אחד על השני, ככה הם הסתכלו על הבריות, ככה הם הסתכלו על העולם. הם גרמו לאנשים להיות בעלי תשובה. זה מבט של שבת, זה מבט של ברכה. זה לא טיוח, לא מתייחים ולא משקרים, ממש לא. עין טובה זה מבט מדעי, זה מבט המדעי. כי המבט המדעי המדויק, המדעי באמת, נותן הגדרות לפי מכלול. כך עובד המדע. המדע לא מגדיר הגדרה לפי מכלול, ואחר כך פרטים. בכל נושא. מה המצב הכולל? טוב, יש פה איזה דבר. לא כל כך מהר ההגדרה הכוללת משתנה. לא כל כך מהר. בשביל לשנות הגדרה מדעית, צריך שינוי דרמטי. אנחנו בתקופה שיש הרבה דברים שלא מוצאים חן בעינינו, ואנחנו רוצים לשפר, ודווקא בגלל זה שאנחנו מאוד מלא ביקורתיים, אנחנו חברה ביקורתית מאוד, דווקא בגלל זה אנחנו צריכים להסתכל, לזכור תמיד את המבט שהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם, ואיך שאברהם אבינו, להיות תלמיד של אברהם אבינו, תלמידי אברהם אבינו, אומר את המשנה באבות, יש להם עין טובה, לא להיות מחז ושלום התלמידים של בלעם הרשע, שאינו עין רע, חז ושלום, מסתכלים על העולם במבט פסימי ושלילי כזה, חז ושלום. יש, הרב קוק כותב בספרו רעות הקודש, על היה פילוסוף גרמני אחד, קראו לו שופנאוור, אז הוא כותב עליו, הוא מתלמידי בלעם הרשע, כך הוא כותב עליו, הוא תלמיד של בלעם הרשע, הוא מסתכל על העולם בעין רע, הוא אמר, אותו פילוסוף, שהכוח, האנרציית החיים, היא כולה שלילית. הוא היה אומר, זה שאנשים מולידים ילדים, זה נובע מהכניעה שלהם לעוצמה של הטבע האכזרי, שכל מיני ביטויים כאלו, שהאדם נגרר אחרי הטבע האכזרי, ובגלל זה הוא מביא ילדים לעולם. דברים נוראים, אומר הרב קוק, תגיד לי, אתה בלעם הרשע? תסתכל, תראה איזה דבר יפה. אז יש לנו מלא חתונות, ברוך השם. אבל כל השבועות האחרונים יש המון חתונות, וחתונות יפות מאוד. אני גם כל שבוע כמעט עכשיו עורך חופות, והחתונות קטנות, עם 20-30 מוזמנים, וברוך השם, אתה רואה חתן וכלה שמחים, והם מתרגשים, ומסתכלים אחד על השני באהבה, ווואי, איזה יופי, איזה מקור של תקווה ושמחה יש לנו. שהמון חתונות, המון זוגות, המון לידות, ברוך השם, והרבה גילויים יפים שצריך תמיד להיזכר בהם ולהתעודד מהם, ולבוא לברך ולהרבות בברכות עלינו, על כל ישראל. אז אנחנו, בעזרת השם, נמשיך לצעוד בדרכם של אבותינו ואמותינו, ברכת שמיים עליכם, שהשם יאיר עיניכם, ישמח את לבכם, תעשו חיל, תזכו וימצו, בשורות טובות, כל טוב.
תודה רבה רבה לרב, שהוא ממש מכונן אני מרגישה, בייחוד בימים האלה, אנחנו הרבה בבית, וכבד וקשה, ואז גם לפעמים קצת הראייה משתבשת, ולשמוע את הדברים של הרב זה ממש להגביע אותנו חזרה, לראות את הטוב שבמציאות, את ההודיה על כל הטוב. באמת לא לראות את הכתמים הקטנים שיש, אלא את המכלול הגדול, אנחנו צועדים לקראת דבר בעזרת השם עצום. באמת תודה רבה רבה לרב. אני רואה שעוד מישהי רוצה לשאול. משהו, אם הרב יכול עוד. כן, חני.
אני רוצה לשאול, יש, לא יודעת אם זה מדרש, או שכתוב מה זה, מה זה עין טובה, ומסופר על מישהו ש, שעבד אצל, אצל מוסק סייטים, או לא משנה, הלך לגליל, ועבד אצלו, והוא לא נתן לו את הכסף, והוא חזר הביתה בלי הכסף, וסיפור, סיפור, כאילו, מוכר. והוא כל הזמן חשב עליו טוב, כאילו, מה חשב, הבעל הבית שאל אותו, מה חשבת כשלא נתתי לך כסף, נכון? והוא אמר, חשבתי שכנראה כרגע אין לך מזומנים. ומה חשבת? זאת אומרת, הוא כל הזמן המחשבה שלו הייתה טובה, כשהמציאות היא תמימה. זאת אומרת, לפחות ככה זה מרגיש לי, כאילו, איך אתה יכול לתרגם תמיד את הכל לטוב, כשמסביבך זה לא עובד ככה? אני מובנת בשאלה?
אני חושב שזאת, זה כמו לשאול את אברהם אבינו, איך הוא היה לבד מול כל העולם.
הוא באמת היה בגלל זה אברהם אבינו.
זה נכון, ואני חושב שאנחנו לומדים מאברהם אבינו עצמאות. אני חושב שעין טובה זה בהחלט עצמאות, עצמאות מחשבתית, עצמאות נפשית. זאת חירות. זאת חירות להחליט איך אתה מחליט לראות את הדברים, איך אתה מחליט להסתכל מה יש פה. זו החלטה שלך. אני רוצה לספר לך סיפור קטן, והוא קצת מצחיק, אבל זה בשביל לסיים בטוב. לפני הרבה שנים, אז לקחתי את הבן שלי, הוא היה קטן, הוא היה בן 4, לקחתי אותו לקנות 4 המינים, לפני סוכות. והלכנו לקנות 4 המינים אצל מישהו שהוא הוא אחראי המטבח של הישיבה, הוא היה מנהל המטבח של הישיבה. והלכתי איתו עם הבן שלי הקטן, והלכנו לקנות 4 המינים. ואז הבן שלי הקטן אומר לי, אתה יודע, האיש הזה הוא ממש צדיק. אתה יודע למה הוא צדיק? אומר לי, תראה, כל היום הוא מחלק אוכל לבחורים בישיבה, כל הזמן הוא מחלק אוכל לבחורים, וגם עכשיו הוא מחלק לכולם 4 המינים. עכשיו, בעיניים שלו, מה הוא רואה? הוא רואה, זה פרשנות, שבו מישהו שמחלק מזון לבחורים, ומחלק 4 המינים לכולם. עכשיו, בעיניים שלו, זה מה שהוא רואה. עכשיו, אנחנו מסתכלים, טוב, הוא עובד, זה הפרנסה שלו, מרוויח כסף. אבל באיזשהו מקום, המבט הזה, הוא אומר, רגע, זה נכון. זה נכון, אל תיקח את זה ממנו. זה נכון שהוא גם מתפרנס, אבל למה לך לאבד את זה? עכשיו, אני אומר את זה בדר בן מבוגר, זה נראה לך מבט מקורי, עצמאי. אבל יש לנו את היכולת להחליט איך אנחנו מפרשים מציאות.
בפרשנות. זה ממש נושק לתמימות. כאילו, ממש. יש משהו בתמים ובעין הטובה שהוא... ואין ספק שזה משפיע על התודעה של הבן אדם.
ישועות ונחמות, בשורות טובות.